אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
שלום, כאן מורשת חברותה, לימוד משותף עם רבנים, אנשי חינוך בנושא תנ"ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים אמונה יחד עם הרב מתניה ידיד, ראש מרכז ספרא לחינוך וזהות. כאן ליד המיקרופון ידידיה תנעמי. שלום לך הרב מתניה ידיד.
שלום.
אנחנו בפרשת שמיני, והשם הזה שמיני הוא מורה על היום השמיני של חנוכת המשכן. ונשאלת השאלה מיד, למה צריך 8 ימים לחגוג את חנוכת המשכן? בדרך כלל חוגגים את זה באירוע של כמה שעות, מקסימום יום.
כן, ואי אפשר להתעלם גם מהמספרים פה, 7 ימים של הכנה, ואז ביום השמיני, אבל בהחלט יש כאן חנוכה ארוכה, ארוכה, ואני מזכיר לך שלפי חלק גדול מהמפרשים והמדרשים, המשכן היה מוכן כבר בחודש כסלב.
נכון.
אנחנו נמצאים פה באלף ניסן. מה היה בין כסלב לבין ניסן? החנוכה היא הרבה יותר ארוכה ממה שנדמה לנו.
ובעצם גם יודעים שמשה רבנו היה מקים, מפרק, עוד פעם מקים.
זה באמת באותם 7 ימים עבודה מאוד קשה, מאוד קשה. והמדרש מתאר כמעט את התסכול של עם ישראל. זאת אומרת, אנחנו מקימים את המשכן, מחכים להשראת שכינה, לאיזשהו סימן מהשמיים, והוא לא מגיע. אז מפרקים שוב, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ואז רק בתחילת פרשת השבוע שלנו, ויהי ביום השמיני, פתאום מתחדש משהו. אבל החנוכה הארוכה הזאת, היא בעצם תומנת בתוכה ציפייה עמוקה מאוד של עם ישראל לדעת את מצבם. הרי ממה הם כל כך מפחדים? הם מפחדים...
חטא העגל?
בדיוק. הם הרי היו במעמד מאוד גבוה, ופתאום חטאו בחטא כזה נורא. ועכשיו הקדוש ברוך הוא אומר להם, לפחות לפי חלק מהמפרשים, בואו נעשה משכן. בואו ניתן איזה מקום. ואז יש ציפייה גדולה מאוד לראות האם שוב תהיה התגלות. האם הקדוש ברוך הוא כיפר להם על מעשה העגל, לא רק עם ישראל, גם אהרון הכהן. המתח הזה שעומד בתוך הפרשה שלנו, האם תהיה השראת שכינה או לא תהיה, לנו ברור, תדע, אנחנו קוראים את הסיפור, אנחנו כבר יודעים את הסוף. אבל העם היה במתח, במדרשים, במפרשים, ואפילו הפסוקים מאוד מאוד מדברים על כך, עד כדי כך שמשה צריך לשכנע את אהרון הכהן להתקרב אל המזבח. הוא צריך לשכנע את זקני ישראל לעמוד לידו ולראות את השראת השכינה בפועל. חנוכה ארוכה פירושו ציפייה ארוכה. האם גם הקדוש ברוך הוא רוצה שהציפייה הזאת תהיה אמיתית, כנה, גדולה, ולכן עוד יום ועוד יום ועוד יום, יש לזה השלכה כמובן. לי זה מזכיר מאוד ידידיה את ספירת העומר. זה מזכיר לי מאוד את הציפיות שלנו כשאנחנו סופרים. אגב, זו לא הספירה היחידה שיש, לנו גם ספירת היובל. יש ציפייה למשהו גדול, והציפייה הזאת מסתיימת בתחילת פרשת השבוע שלנו.
אם אתה מסתכל קצת במבט חיצוני, לא מי שקורא כל הזמן את התורה, לכאורה שאתה נמצא במצב, בנקודה הזאת, נקודת הזמן של מעמד הר סיני, לא ברור שכל הזמן הקדוש ברוך הוא יתגלה לעם ישראל. לכאורה זה יכול להיות היה באופן... כמו שהיה עם משה רבנו, יש התגלות מדי פעם, ומשה מדבר עם העם, אין איזה יחס של קרבה תמידית בין הקדוש ברוך הוא ובין העם, רק כשמגיע המשכן, ושוב, יש את הבנייה, אתה לא יודע אם באמת הקדוש ברוך הוא כל הזמן יתגלה שם, אולי הוא יגיע פעם ב...
ויותר מזה, משה מתאר בתחילת פרשת השבוע שלנו את הדרך שבו תשרה השכינה. השראת השכינה היא לא מגיעה, כי בא לך עכשיו, כי אתה רוצה, כי עכשיו אתה אומר, הקדוש ברוך הוא תתגלה אליי. יש דרך, זה כמו שאתה מגיע לבית כנסת, אז כתוב לא להיכנס לבית הכנסת בריצה. צריך לרוץ אל בית הכנסת.
אבל לא
כשאתה מגיע לבית הכנסת, תעמוד רגע, תגיד פסוק אחד, תשב קצת רחוק מהפתח, תתיישב דעתך עליך, ואז תתפלל. בהקמת המשכן, משה אומר בעצם, מיד כבר בתחילת הפרשה, ויקחו את אשר ציווה משה, אל פני יואל מועד, ויקריבו כל העדה ויעמדו, תראה איזה ביטוי, ויעמדו לפני השם. איך נקרא תפילה אצלנו?
עמידה.
עמידה. ויעמדו לפני השם, פסוק הבא, ויאמר משה, זה הדבר אשר ציווה השם תעשו, וירא עליכם כבוד השם. יש דרך להשראת השכינה. השראת השכינה לא מגיעה כי אני רוצה.
צריך הכנה.
יש הכנה, ויש הכנה מדויקת אפילו. אתה יודע, אחד המשלים החזקים ביותר, שהספר הכוזרי, רבי יהודה הלוי, חוזר עליו פעם אחר פעם אחר פעם בספר הכוזרי, זה משל ארון התרופות. משל ארון התרופות זה שאדם, יש לו חבר קרוב שהוא חולה, והוא יודע, הנה, יש פה חדר תרופות, בטוח yeah, נמצא לו בוא בתרופה.
נחלק.
בוא נחלק. הוא לוקח איזה תרופה ונותן לו. ברור שיש סיכוי טוב, כמעט ב-100% שהוא יזיק לחולה הזה, מאשר שהוא יעזור לו. והכוזרי, בשביל מה הוא מביא את המשל הזה? הוא מביא את המשל, אתה מאוד רוצה להתקרב להשם, ואתה רוצה מיד לעבוד כפי שהבטן שלך אומרת לך. אבל בעצם יש דרך, ואני חושב שפרשת השבוע שלנו, אגב, מתחילתה ועד סופה, מסיפור המשכן ועד לסיפור המאכלות האסורות שמופיע בסוף הפרשה, אומרים, יש דרך, והדרך הזאת היא מאוד מדויקת, יש בה מרחב של גמישות, יש בה הרבה מאוד מקום ליצירתיות. גם זה נמצא בפרשה שלנו, נכון? יצירתיות שאולי היא קצת חזקה מדי, היא קשה מדי, עוד רגע נראה את זה, אבל יש דרך להשראת השכינה, וזה מה שמלמד משה רבנו את עם ישראל כולו כבר בתחילת הפרשה.
אתה אומר השראת שכינה, ואתה קראת קודם על כבוד השם. מה זה כבוד השם הזה? מה זה השראת שכינה? האם זה דומה למה שהיה במעמד הר סיני, אבל שם זה היה בקולות וברקים?
אז תראה, כבוד השם, רבים המפרשים, מהראשונים ומהאחרונים, שהם ביקשו להבין את הביטוי הזה, כבוד השם. עכשיו, בוא רגע ניקח את המילה עצמה.
כבוד?
כבוד. מה זה הכבוד הזה? מה זה הכבוד? אז באמת, הרמב"ן, יש כל כך הרבה מפרשים שהיינו צריכים לבחור, אתה יודע, איזה אחד או שניים בשביל להגיד אותם פה, אבל הביטוי הזה, כבוד השם, מעורר הרבה מאוד דיונים למה הכוונה. אבל תראה מה הרמב"ן אומר, ממש על המשכן. סוד המשכן הוא, שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני, שוכן עליו בנסתר. זאת אומרת, המשכן הוא כמו הר סיני, רק בנסתר. אם הר סיני היה גלוי, ושם כולם הבינו מה זה כבוד השם, כולם הבינו מה זה קולות, ברקים, רעמים, אש, קול שופר, כל זה היה בהר סיני, אותו הדבר קורה בשקט, בכל הדממה הדקה של המשכן. העבודה היומיומית של הקרבת הקורבנות, של הקטרת הקטורת, של הדלקת המנורה, של לחם הפנים, כל זה זה ממש הר סיני, רק בנסתר. עכשיו, כאן אפשר להבין מה זה כבוד השם. כבוד השם הוא בעצם, כשהקדוש ברוך הוא אומר, אל תתקרבו להר סיני. מה מתכוון להגיד? זה מקום שצריך לשמור על כבודו.
כבוד.
זה הכבוד שאתה נותן לו. הכבוד שאתה נותן לו זה בתפילה היומיומית שלך. זה בכבוד שאתה נותן לבית הכנסת שהוא בית מקדש מעט. כל הדברים הללו הם כבוד השם. ולמשל, הביטויים, הן הראנו השם אלוקינו את כבודו. וכבוד השם מלא את המשכן. זה הרמב"ן ממש כותב שזה כאן נמצא הסוד של המשכן ובית המקדש.
אז הייתה התגלות במעמד הר סיני, אבל במשכן צריך לגלות את השם.
יש נסתרות.
נכון.
אם יש התגלות בהר סיני, אז יש נסתרות במשכן, אבל בעצם אנחנו, כמו שקצת רמזת מקודם, הר סיני היה בסופו של דבר אירוע חד פעמי. ברור לנו שלא יהיה הר סיני כל הזמן, אבל מקדש, אנחנו מתפללים על זה כל יום. זאת אומרת, אתה צריך לגלות בתוך הנסתר את ההתגלות. ולכן, כמו שאמרת, צריך לגלות את הדברים האלה מתוך הנסתרות שיש בכבוד השם ששורה על המשכן.
עכשיו, יבואו ויאמרו שכל העניין של ההתגלות וגילוי כבוד השם זה דרך רוחנית. אבל הנה התורה בהמשך הפרשה מדברת על המאכלים של האדם. כמה האדם צריך להיזהר במאכלים הללו כדי שתהיה לו קרבה. אל הקדוש ברוך הוא.
כן, וזה באמת, אתה יודע, אתה קורא את העלייה הגדולה עם כל העלייה וקוץ בה, זאת אומרת, עם כל ההתעלות הגדולה של המשכן, ואז מותם של נדב ואביהו, ואז פתאום הפרשה עוברת לדבר על מאכלות אסורות. עכשיו, האם יש קשר בין הדברים? התורה שמה באותה פרשה את המאכלות האסורות יחד עם קדושת המשכן. האם יש בדברים האלה קשר? ונדמה לי שהתורה רוצה בדיוק להמשיך את מה שדיברנו עכשיו. אם אתה רוצה השראת שכינה בנסתר אצלך בבית, אתה חייב שגם הבית יהיה ארון התרופות הנכון שלך. זאת אומרת, תיקח את התרופות הנכונות שמועילות לך.
את הוויטמינים הנכונים.
את הוויטמינים הנכונים. אנחנו יודעים כולנו יפה מאוד שלאכול פחות מדי מזיק לבריאות, לאכול יותר מדי מזיק לבריאות, לאכול דברים שלא מתאימים מזיק לבריאות, וצריך מאוד לשמור על זה. התורה אומרת לך, כמו המשכן, עד כדי כך, כמו המשכן, שהדברים שם כל כך צריכים להיות מדויקים, אתה יודע, כל מידה וכל כל זהב וכסף ונחושת צריך להיות בדיוק במקומו, גם בלבבי משכן אבנה, נכון? גם בתוכחה, יש דיוק בדברים האלה. עכשיו, אני אומר לך שוב, יש כאלה ששמים את מאכלות האסורות במקום השכלי המובן, יש כאלה ששמים את מאכלות אסורות במקום החוקי הלא מובן. זאת אומרת, האם אנחנו יכולים להבין למה האנטילופה אסורה, אבל הפרה מותרת, אני לא בטוח שיהיה לנו תירוץ מספיק טוב לזה. ובכל זאת, זה הדיוק שנדרש מאיתנו. ואני אומר לך, ידידיה, שככל שאתה לומד יותר, אתה מגלה שהדיוק יותר, יש לו חשיבות גדולה מאוד. אתה יודע מה כן, מה לא, אתה מנסה לדייק את הרגשות והמחשבות, זה כולל גם מאכלות אסורות.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה כאן במורשת, חברותה באמונה יחד עם הרב ומתניה ידיד, חוזרים אל האירוע הגדול ביום השמיני, אבל גם עם האסון הגדול הזה ביום השמיני. וכשאני אומר ביום השמיני, זה מיד מזכיר לי את היום השמיני, שמיני עצרת. וצריך לנסות להבין, א', איך באמת מתמודדים עם האירוע הגדול הזה, אבל לפני כן, בוא ננסה להבין מה קרה שם. זאת אומרת, מה הייתה הטעות של נדב ואביהו, כשהם מביאים אש זרה. למה בכלל צריך להביא אש? הרי בדרך כלל במשכן מקריבים קורבנות, מקריבים קטורת, מה זה להביא את האש?
באמת, המשכן והמקדש מלאים באש. מלאים באש. יש לנו את המזבח, שבו חייבת לבאור אש כל הזמן.
אש תמיד תוקד
אש המזבח. אש תמיד תוקד, כמו שקראנו בפרשה הקודמת, פרשת צו, המצווה הזאת של אש תמידית על גבי המזבח. יש לנו גם את מזבח הקטורת, שאומנם יש בו גחלים, אבל זה סוג של אש. יש את המנורה. ויש דיון מאוד מעניין על התאורה. שהייתה בבית המקדש.
החלונות השקופים אדומים.
החלונות השקופים אדומים זה ביום. כן. גם השמש, יש סוג של אש בסופו של דבר. אבל גם בלילה, ממה היו עושים את הפתילות, ממש דנים בזה. איך היו מאירים את המקדש? ובבית המוקד, ובית הניצוץ, יש כל מיני מקומות ולשכות בבית המקדש.
שהשם עצמו הוא אש.
שהשם עצמו הוא אש. ובית המוקד מדורה הייתה שם, הם מתחממים, וכו' וכו'. הדבר הזה אתה מגלה שהאש היא מאוד מאוד יסודית ומאוד חשובה במקדש. אבל דבר מעניין מאוד כותב ספר החינוך על האש הזאת של המקדש. וכשהוא מדבר על המצווה בפרשה הקודמת, של אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, הוא אומר שוב את אותם דברים שאמרנו מקודם. מה אמרנו מקודם? אנחנו חשבנו שמצד אחד יש את מעמד הר סיני, שגם בו יש אש אוכלת בראש ההר, ומצד שני במשכן יש נסתר. אומר ספר החינוך, שהמצווה להבעיר אש על המזבח בכל יום, השורש שלה והסיבה שלה היא להסתיר את הנס של האש שיורדת מהשמיים על המזבח.
וואה.
כך הוא כותב, שאף על פי ששם יורד אש מן השמיים, הוא כותב, כדי להסתיר את הנס. המשכן תפקידו בסופו של דבר הוא להביא אש מהאידיוט. להביא אש מהאידיוט, גם הרב קוק מסביר ואחרים בחסידות בוודאי, שלהביא אש מהאידיוט זה להביא אש משלך. אם אתה תבנה רק על האש שיורדת מהשמיים, כנראה שלא יקרה כאן הרבה. כי אתה צריך להבהיר את התארות הדלטטה, ואז לגלות את ההתארות הדלטטה.
אז אם כך, אני יותר מסתבך. מה הבעיה של נדב אביהו? הרי הפוך, הם הביאו אש מלמטה. הם היו בהתלהבות הגדולה של היום השמיני של חנוכת המשכן.
נכון מאוד, ולכאורה, הרי זה מה שהם מצופה, להביא אש. אבל אני רוצה להראות משהו אחד, ששוב אנחנו חוזרים לפשט של הפסוקים, ותראה כמה מדויק הרעיון הזה של החטא של נדב ואביהו. למה? מתי הם מביאים את האש? בוא נתייחס רגע למימד הזמן. תראה את הפסוקים שלפני. וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם. הוא יורד כבר מעשות החטאת העולה והשלמים. משה ואהרון באים אל אוהל מועד, מברכים את העם, וירא כבוד השם אל כל העם. מה קורה עכשיו? ותצא אש מלפני השם. יוצאת אש משמיים, גלויה, לא נסתרת, ותוכל על המזבח את העולה ואת החלבים, ומה קורה עם העם? ויר כל העם, וירונו ויפלו על פניהם. התהליך נגמר. משה ואהרון מצליחים להוריד את האש מן השמיים, יש התגלות, יש שכינה, יש הכל. העם כבר שמח ונופל על פניו. פסוק הבא, ויקחו בני אהרון, נדב ואביהו איש מחלתו, ויתנו בהם אש, זרה אשר לא ציווה אותם. אני כמעט אומר, הפסוקים מדברים בעד עצמם.
כן, זה ממש ככה מתאים למני למדרש, שאומר, הוסיפו אהבה על אהבה. יש לך, יש נס גלוי. מה, את רק מקלקל, סליחה שאני אומר, כאילו, את החגיגה הגדולה.
וכל העם שותף לזה. כולם שמחים, כל העם יודע, וירון העם, ויפלו על פני, יודע, כמה אנחנו מחכים, כמה אנחנו היום מחכים לזה התגלות, למשהו גדול שירד מהשמיים, ונוכל לשמוח וליפול על פנינו. והנה נדב אביו, אחרי כל האירוע הזה, הם חלק מהעם, הם רואים את כל התאר.
אז מה היה הרעיון שלהם? הרי ודאי שהם התכוונו לטובה. זה שיצא מזה בסוף תקלה, מה הייתה הכוונה שלהם?
אחד המפרשים כותב, ואני רוצה להגיד את זה בלשוני, אבל זה הרעיון שלו, שהם דחקו את הקץ. דווקא בגלל המעמד הגדול והנשגב הזה. הם אמרו, רגע, רגע, אפשר עוד יותר. זה לא מספיק, בואו נביא עוד אש, בואו ניצור עוד התעלות. וזו הייתה דחיפה שלו במקום. זו הייתה דחיקה שלו במקום. האם כוונתם הייתה לשמיים? אף אחד לא אומר שלא כמעט. כוונתם הייתה לטובה, כוונתם הייתה לשמיים. האם גם כשכוונתך לשמיים, הבערת אש שאינה במקומה, יכולה להזיק קודם כל לך, ותראה מה קורה עם אהרון, תראה מה קורה עם האחים אחרי זה. כמה קשה להמשיך את השמחה הזאת. זו הדחיקה של הקץ. אגב, חז"ל, באופן מפתיע, נותנים הרבה מאוד סיבות לחטא שלהם, למרות שהתורה כותבת פעם אחר פעם מה הייתה הסיבה למותם. והדבר הזה גם אומר דורשני, כי חז"ל היה להם קשה עם האפשרות הזאת שרק הבאת האש היא זו שגרמה למותם.
עכשיו, השאלה היא כזאת, המוות שקורה ביום הזה, הקדוש ברוך הוא יכול להעניש אותם במשהו אחר. למה להשבית את השמחה ביום הזה?
נדמה לי שזה שוב מחזיר אותנו לארון התרופות. גם כשאתה רוצה מאוד מאוד לעשות טוב, אתה יכול להרוג בטעות את החולה. כשאתה נוגע בקודש, ולכן העזרה, בדיוק כמו בהר סיני, לא להתקרב. אם איש, כן, אסור, אפילו שור יסכל, או ירו יראי, אם איש, לא יחיה. זאת אומרת, אין שום אפשרות. כשאתה נוגע בקודש, אתה צריך להיזהר. נשיכתה, נשיכת נחש, והקיצן קיצת הקרב, אין פה אפילו אפשרות לתזוזה קטנה. אגב, אנחנו מכירים את זה גם מהתנך, נכון? פרץ עוזה. כשמישהו נוגע בארון, שלא במקום, מישהו חושב שהוא זה שיכול להחזיק את הארון שלא ייפול, זה נגיעה שלו במקומה. אגב, דוד המלך, מה קורה שם? הוא כועס. הוא מסיט את ארון השם מלבוא אליו, כי הוא לא מסוגל לעמוד בזה. הוא אומר, אני לא... מי יעמוד בפני האלוקים הגדולים האלה? הדבר הזה גם מלמד אותנו. שרצון טוב, כמו שאנחנו אומרים כל הזמן, לא מספיק. הרצון הטוב והמעשה הנכון הם אלה שצריכים לבוא לידי ביטוי.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה באמונה כאן במורשת, חברותה יחד עם הרב ומתניה ידיד, ובנוסף לפרשת שמיני אנחנו סוגרים את ארבע הפרשיות, ואנחנו קוראים את פרשת החודש, ומעניין שהפרשה הזאת היא גם ניתנה כמצווה ראשונה לעם ישראל לפני הגאולה. אז אנחנו קוראים לפני חודש ניסן, לפני חודש הגאולה, שוב את הפרשה הזאת. מה יש בעניין של החודש שהוא בעצם קורא לנו לגאולה?
וזה באמת מאוד מעניין. אתה קורא את תחילת פרשת החודש. הפסוק הראשון מדבר על החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, זהו. כל השאר עוסק בקורבן הפסח.
נכון.
זו המצווה המאוד חשובה. היא המצווה הראשונה, כמו שרש"י, כולם מכירים.
שרצה את התורה בכלל להיפתח במצווה הזאת.
זאת המצווה שהיה צריך לפתוח בה, זאת המצווה הראשונה שנצטוו עם ישראל כעם. ופתאום אתה עובר מיד לכל ענייני פסח והקורבן והכל. ובעצם פסוק אחד, זה מה שיש לנו במצוות החודש. מה באמת כל כך מיוחד בעניין הזה, בחידוש הזה של החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, הצוות חודש ניסן כראש החודשים, בעצם מניין של חודשים, קידוש החודש, קידוש הירח וכו' וכו'. אז תראה, אני רוצה לתת לך רק משפט אחד, שהוא, אני חושב, גורם להרבה מאוד מחשבה, משפט שהאדמו"ר, הרבי האחרון מלובביץ', כתב על המצווה הזאת בליקוטי השיחות שלו. הוא כותב ככה, הוא כותב, כל התהוות היא שינוי בעבר שקודם ההתהוות. אתה רוצה להתחדש, אתה רוצה להתחיל, אתה נמצא עכשיו כעם של עבדים, אתה רוצה להוציא אותם מעבדות לחירות. הדבר הראשון שאתה צריך לעשות, זה לתזמן את הדבר הזה. מה זאת אומרת לתזמן? לתת להם לוח זמנים חדש.
כי הם היו תלויים כל הזמן בזמן של האדונים.
לא היה להם זמן בכלל. כשאתה עבד, הזמן שלך הוא חסר משמעות. אתה יודע, אני לא רוצה לתת דוגמאות פה, אבל אתה זוכר את זה תמיד מהצבא. אתה לא יודע מה קורה בעוד שעה, אתה לא יודע מה קורה בעוד חצי שעה. אין לך זמן, הזמן הוא לא שלך. הדבר הראשון שאתה מקבל בו חירות, זה היכולת לשלוט בזמן שלך. אתה קובע את לוח הזמנים. משה רבנו בא לעם של עבדים עדיין, הם עדיין במצרים, הם עדיין נתונים בתוך הסד הזה של האדונים שלפני רגע היכו בהם, והוא נותן להם לוח זמנים חדש.
אבל רגע, שנייה, משהו קצת לא מובן. אני מבין שאתה נותן להם לוח זמנים שלהם, אבל כאן אנחנו לא מדברים על לוח זמנים שלהם. זה לוח זמנים של הקדוש ברוך הוא, הם פתאום משותפים לקדוש ברוך הוא, הם קובעים יחד איתו את המועדים.
הוא מכניס אותם ללוח זמנים, לוח מערכת אחרת לחלוטין, מה שהם היו רגילים עד היום. עד כדי כך, שכשאנחנו רואים, מה זה קידוש החודש? קידוש החודש נתון ביד בית דין.
נכון.
זאת אומרת, אנחנו אלה שנקבע מתי בסופו של דבר יהיה יום כיפור, מתי בסופו של דבר יהיה ליל הסדר. זאת אומרת, זה נתון ביד האדם. הקדוש ברוך הוא משתף את האדם במעשה בראשית.
זה חג שלנו, לא רק של הקדוש ברוך הוא. יום טוב, רזה, חציו לכם.
נכון מאוד, לכן אנחנו מברכים, מקדש ישראל.
והזמנים.
וישראל בין הזמנים. כשאנחנו רואים מקדש השבת, אין שם ישראל. כי שבת, מה שנקרא בהגמרה, קביעה וקיימה. היא קבועה ועומדת. כל שבעה ימים יש שבת, זה לא יעזור לך. אבל לוח הזמנים שלנו, נניח שבית הדין רואה איזשהו צורך לדחות את החג ביום, לעבר שנה, בגלל הגדיים, בגלל התלעים, בגלל כל מיני דברים שהגמרה בסנהדרין מספרת, יש להם את הכוח הזה. הכוח לשלוט בזמן הוא כוח חזק מאוד. עכשיו, הזמן, אתה יודע, אנחנו אומרים שנה טובה. אין דבר כזה. שנה זה זמן. היא טובה, זמן לא יכול להיות טוב או רע. זמן זה זמן.
תראו מה התוכן שאנחנו נותנים לו.
אז אתה מבקש שהזמן הזה, שאתה מבקש לשלוט בו ולא שהוא ישלוט בך. אני חושב שעבד, שאומרים, באים אליו, אומרים לו, זמנך בידך. אתה תקבע את החודשים, אתה תקבע את החגים, אתה תקבע את הדרך. יש בזה חירות אמיתית. אגב, אני חושב שלא לחינם, מיד אחרי זה מופיע קורבן הפסח. כי זה דורש חירות, לקחת את השה ולקשור אותו בקרי המיטה מול המצרים, זה דורש חירות. החירות הזאת מגיעה על ידי זה שנותנים לעבד שעון, ואומרים לו, מעכשיו אתה קובע את לוח הזמנים.
כן, זה המשל של האורלוגין שמופיע במדרש, שהקדוש ברוך הוא נותן את השעון שלו כביכול, והקדוש ברוך הוא קחו ותשתמשו בו ותעשו. עכשיו, הנקודה הזאת באמת של השותפות עם הקדוש ברוך הוא, במערכת הזמנים, דיברנו גם קודם על הנושא של היובל. כלומר, כל מערכת החיים של האדם היהודי תלוי בזמן. זה דבר מאוד מעניין. כלומר, אתה יכול לנתק לכאורה את המערכת הרוחנית הדתית ממערכת הזמן. אבל פה זה הפוך. אנחנו יוצרים קשר בין המצוות שאנחנו עושים ובין הזמן. כאילו, אנחנו באמת, כמו שאומרים, מקדש את הזמנים.
ויש מצוות עשה שהזמן גרמה.
נכון.
זאת אומרת, המצוות שהזמן מביא אותם, זה ביטוי מאוד משונה, כי הדבר האחרון שמביא אותם זה הזמן. הזמן הוא, אתה יודע, הוא זורם כל הזמן. אנחנו בכלל לא יכולים להבין, כשכתוב, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. אז המפרשים כותבים, זה בריאת הזמן. שם נברא הזמן, שם נברא הרגע שבו יש התחלה וסוף. אנחנו, כבני אדם, חייבים שלמשהו יהיה התחלה וסוף. אתה מתחיל ישיבה, אתה מסתכל מיד מתי היא מסתיימת. אתה צריך לדעת, אתה זקוק לזה. אנשים מסתובבים עם שעון או עם פלאפון, קשה מאוד להיות בלי הדיוק הזה. תמיד אומרים שפעם הרי לא היה שעון. לא היה שעון, לא היה זמן. ואתה אומר לעצמך, קבענו, ככה אנשים, קבענו כשאתה יודע, לקראת הצהריים ניפגש במקום זה וזה. היום אתה קובע ב-4:23 את יציאת הרכבת, כי לכולם יש זמן נורא נורא מדויק. הדבר הזה, יש בו גם מימד אלוקי כמעט. כי למשל, אנחנו מדברים עכשיו על פסח ועל מצרים, ואנחנו בפרשת החודש, כשמשה אומר, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה,
כחצות?
כחצות הלילה, אתה פתאום מגלה שאין זמן כזה בכלל. אין זמן שהוא בדיוק באמצע בין החצי הראשון לחצי השני, הרי זה או שזה נמצא בחצי הראשון, או שאין זמן שהוא אמצע. וכאן בעצם הקדוש ברוך הוא מגלה לנו משהו על הזמן. מה הוא מגלה לנו? הוא אומר לנו שהגאולה קורית, כחצות הלילה, אני יוצא בתוך מצרים, היא קורית מעל הזמן. יש זמן שאתה חי בתוכו, ואתה לא יודע מתי זה חצות. הרי משה, הגמרא שואלת, מה? הקדוש ברוך הוא לא אמר לו, בערך בחצות אני אצא, נכון? הוא אמר לו זמן מדויק. אבל משה אמר, כך חצות, למה? כי אין זמן כזה חצות. אני חוזר ואומר שוב, חצות זה אמצע. אין אמצע בלילה. או שזה בחצי הראשון, או שזה כבר מתחיל את החצי השני. הקדוש ברוך הוא מגלה למשה, שגאולת ישראל היא מעל הזמן. אגב, בהקשר הזה, גם הלידה של יצחק למשל. יש זמן ביולוגי. יש זמן שלא מאפשר לך כבר להביא ילדים לעולם. אבל יש את הזמן ויש מעל הזמן. ויותר מזה, כשאנחנו חוגגים, וזה אולי הדבר הבולט ביותר, כשאנחנו מדברים על חגי ישראל, הם קשורים בטבורם בזמן. בזמן הקציר, בזמן האסיף, בזמן של התחדשות הבריאה, ובזמן שאתה קוצר את התוצאות של ההתחדשות הזאת. זה מגלה לנו כל הזמן תשים לב למה שקורה סביבה, שים לב לזמן הטבעי של הבריאה.
אני רוצה לדבר איתך עכשיו על הקורבן. הקורבן הזה הוא קורבן מעניין. זה קורבן שצריך להכין אותו מראש, הוא צלי, והוא קורבן משפחתי. הייתי מצפה שאולי הקורבן הראשון שעם ישראל יקריב, זה קורבן עולה, שכולם מתחברים עם הקדוש ברוך הוא. להבדיל, אמרנו קודם שקושרים את השה שהיה האלוה של מצרים, אז במקום לקשור את השה ולהפוך אותו לאל של מצרים, בואו ניקח אותו ונעלה אותו כליל אולי לקדוש ברוך הוא.
וזה באמת שאלה גדולה לגבי איך אתה מתייחס בכלל לזה שאתה אוכל, אבל זה קורבן. זה דבר מאוד משונה. עכשיו צריך להבין, גם כשאנחנו עושים קידוש בשבת, אתה לוקח את היין והגביה, ואתה עושה קידוש, ואתה מקדש את השבת, ואתה שותה את היין. זה נראה עסקה לא רעה בכלל. זאת אומרת, אתה אוכל, אתה שותה, והדברים מתקדשים, כן, למה לא? וזה עונג שבת גם, אתה מקיים בזה. אבל הדבר הזה מלמד, אני חוזר ואומר שוב, צריך לראות את המצב בחיים, את המקום בחיים של עם ישראל. עם ישראל עד היום, כעם של עבדים, עשה הכל רק עבור מישהו אחר. ופתאום הוא יושב בליל הסדר, וכל מה שהוא עושה זה עבור עצמו ואלוהיו שלו. מקבל את הזמן, הוא מקבל את הקורבן, זה לא קורבן עולה, זה קורבן, אתה יודע, שפסח שעשו בו איזשהו טעות, הופך להיות שלמים. כי זה ממש זה. שלמים הרי זה קורבן שהבעלים אוכלים, הכהנים אוכלים והמזבח אוכל. כולם אוכלים בשיתוף. וגם בפסח, אתה זורק את הדם על גבי המזבח, הכהן אמנם לא מקבל מזה, אבל אתה אוכל את הקורבן שלך בירושלים. אגב, אחד התיאורים הנפלאים של קורבן הפסח, בעקבות השאלה שלך, זה היה שחלק מקורבן הפסח, או מיד לאחריו, היה צריך להגיד הלל. היו עולים כולם לגגות ירושלים, נכון? עולים לגגות ירושלים, ואומרים את הלל כולם ביחד, כי זה פחות או יותר אותה שעה, על גגות ירושלים. יש כאן מימד שלא משכיח לך את השמיה, את השמיים למעלה, אבל אתה יושב ואוכל. אני גם חושב שבליל הסדר כולנו מרגישים שיש פה, במימד הזה של היכולת לאכול ולשתות, ולעשות סימנים של אדם במצרים, או של המכות, הכל קשור באכילה ובשתייה, ויש בזה כמובן דבר גדול. גם הזמן שלנו בידינו, גם האוכל והשתייה שלנו בידינו, ואנחנו רוצים לקחת את כל זה ולקדש. איך אתה מקדש אוכל? אתה מברך עליו, אתה מודה עליו. אתה יודע, כשאתה נמצא במתארח אצל משפחה, ואתה אומר להם תודה אחרי זה. אז בעל חובות הלבבות אומר שחס ושלום שהחסד יהיה תלוי בתודה שאומרים לך. אבל התודה ממלאת אותך בכוח לעשות חסד נוסף. כשאני אוכל ושוטה ומברך על האוכל הזה, זה נותן לי כוח, ואני מודה עליו, זה נותן כוח לקבל עוד ולברך עוד.
הפרשה הזאת נקראת פרשת החודש, ושוב זה מחזיר אותי למות שכל העיקר זה העניין של הקורבנות, מחזיר אותי לעניין של הזמן של ההתחדשות. ואנחנו תמיד מברכים כשמגיעים לחג חדש, את הברכה של שהחיינו והקימנו והגיענו לזמן הזה. אבל כאן יש משהו שהוא יותר מזה. יש כאן התחדשות ממש, כאן התחלה ממש.
זה באמת פה, אתה יודע, יש פסוק מאוד משונה, שמשה אומר לעם ישראל כשהם יוצאים ממצרים, היום אתם יוצאים בחודש האביב. משה, אנחנו יודעים איזה עונה אנחנו. זה פסוק שלם בתורה, שכל מה שהוא אומר להם זה תסתכלו סביבכם, על התחדשות שקורית סביבכם, שהיא התחדשות גם בזמן, כי האביב נותן את אותותיו בכל דבר ובכל מקום. אתה יוצא החוצה, פתאום, אתה יודע, יש לנו עץ תותים ליד הבית. לפני שבוע וחצי, העץ הזה היה ריק לחלוטין. לחלוטין. היום יצאתי, ואתה מסתכל עליו, ואתה רואה, כולו מלא פריחה ועלים. זה פשוט דבר שהוא לא יאומן. ואם אתה מתבונן בזה, כפי שהקדוש ברוך הוא רוצה שתתבונן בזה, אתה יוצא ומברך את ברכת האילנות. אתה מזדהה עם הטבע הזה. אגב, מי שמאוד, הזכרנו אותו מקודם, מי שמאוד דרש שכחלק מהלימוד היומיומי של אדם שרוצה ללמוד תורה, יהיה התבוננות מאוד מאוד מעשית בבריאה, זה בעל חובות הלבבות. יש לו שער שלם שנקרא שער הבחינה, שבו הוא מבקש שנבחין. הוא ממש קורא לזה בשם, וזה השער השני שלו בספר, לפני שער עבודת האלוקים, לפני שער ביטחון. אם אתה לא מבחין, אתה לא מתחדש. ונדמה לי שכשאנחנו, אתה יודע, תמונים גם בטלפונים, גם במסכים והכל, לעתים אתה הולך עם הילד הקטן שלך ואומר, אבא, הנה פרח. כמה זמן לא הסתכלתי על פרח? כמה זמן לא ראיתי את הבריאה ביפיפותה? זה נקרא, היום אתם יוצאים בחודש. אתה רוצה לצאת ממקום אחד לשני, תסתכל מסביב ותראה את האביב, שהמילה, המובן שלו בעברית הוא ראשוני, הוא חדש. זה מה שאנחנו צריכים לעשות כשאנחנו מתקרבים לאביב.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה באמונה כאן במורשת, אנחנו לקראת חתימת התוכנית, רוצים ככה לדבר על עניין של הזמן, ניצול הזמן, והדבר הזה הוא מאוד משמעותי לנו גם בימינו, יודעים כמה הזמן הוא משאב מאוד מאוד גדול וחשוב.
כן, מה יש לנו יותר מהזמן של... אתה יודע, אתה אומר לעצמך, אני אספיק היום כך וכך, הרי מי מאיתנו לא... יש כאלה שכן, לא רוצה להגיד על כולם, אבל... כמה מאיתנו, אתה יודע, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. זאת אומרת, הוא באמת רצה להספיק המון, ולא הספיק. ואתה שואל את עצמך למה. אז יש סיפור מאוד יפה שאני מאוד אוהב. המקור שלו הוא הסיפורי עם סינים. אבל ראיתי את זה פעם ומאוד מצא חן בעיניי. שהיה חכם סיני שקראו לו צ'אנג. והחכם הזה היו לו תלמידים רבים. והוא לימד אותם הרבה מאוד דברים. אבל תלמיד אחד שלו היה עצלן יותר מאחרים. והוא לא הצליח להוציא אותו מהעצלנות הזאת. הוא נתן לו משימות, והוא דיבר איתו, והוא לקח אותו כעוזר, ושום דבר לא עזר. הוא היה עצלן. והוא החליט יום אחד להגיע לתלמיד הזה ולהגיד לו, תשמע, אני רק רוצה לשים לך מראה על איך אתה נראה. כל יום שאתה לא לומד משהו חדש, שים מסמר אחד בקיר. זה מה שאני מבקש ממך. תעשה מה שאתה רוצה, אבל תתקע מסמר אחד בקיר. ואתה יודע, עובר יום ועוד יום ועוד שבוע ועוד שבועיים, וצ'אנג מעניין אותו לדעת מה התלמיד עושה. והוא רואה כמה וכמה מסמרים על הקיר. בסוף השנה, הוא מגיע לתלמיד, יושב עם כל תלמיד שלו, והכל מגיע לתלמיד המדובר, והוא רואה 365 מסמרים על הקיר, כולל שבתות וימים טובים. הוא רואה את כל הקיר מלא מסמרים. הוא שואל את התלמיד, תגיד לי, ככה אתה רוצה לחיות את חייך? תראה כמה מסמרים, תראה כמה מלא פה בכלום. ופתאום הדברים האלה חדרו ללב התלמיד. והוא אומר, הוא מתחיל לפקוט. והוא אומר למורו, הוא אומר לו, תשמע, תעזור לי, אני לא מצליח. ואני כל יום שתקעתי עוד מסמר, רגעתי שאני תוקע עוד משהו בלב שלי, ואיך אני יוצא מזה? נתן לו צ'אנג כמה משימות, ולאט לאט לאט התלמיד חוזר לעצמו. אמר לו צ'אנג, המורה, אמר לו, תשמע, כל יום שאתה מנצל, תוציא מסמר אחד מהקיר. וכך יהיה לך, לפחות תדע איך תתקדמת. ובאמת, עובר שבוע, עובר שבועיים, עוברים כמה חודשים, וצ'אנג מבקר את התלמיד שלו, ורואה הרבה מסמרים שיצאו. סוף השנה, מגיע, רואה את הקיר ריק. כל המסמרים יצאו. אמר לו התלמיד, הנה, תיקנתי מה שקלקלתי, כמה מסמרים תקעתי, כמה מסמרים יוצאתי. אמר לו צ'אנג, אמר לו, תשמע, זה אומנם נכון שניצלת את הימים האחרונים, אבל החורים בקיר נשארו. יש עדיין הרבה מאוד חורים בקיר. שנה של בזבוז זמן היא לא עוברת כל כך בקלות. לי נדמה שהזמן שלנו, זה אולי המשאב הכי יקר שלנו. יודע, יש אנשים שלוקחים על שעת עבודה שלהם הרבה מאוד כסף. ויש אנשים שהזמן שלהם הוא מבוזבז, הם מרגישים שאין להם מה לעשות. הדבר הזה, נדמה לי, החכם הסיני העתיק הזה אומר שלבזבז יום, לבזבז שעה, אתה יודע, החזל משתמשים במילה לבזבז, הם משתמשים בזה בצורה של להשקיע. מה זאת אומרת? כתוב המבזבז, באוש התקינו לגבי צדקה, המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש. זאת אומרת, קח את ה-20% מהשכר שלך, תן לי צדקה. המילה לבזבז היא לא מילה דווקא שלילית. ובכל זאת אומרים תמיד לגבי זמן, כשאתה לא משקיע את מה שאתה יכול להשקיע, בסופו של דבר הזמן שלך הולך לאיבוד.
תראה, יש גם את הפתגם שאומר, עבר זמנו...
בטל קורבנו.
בדיוק.
נכון מאוד.
דיברנו על קורבנות מקודם.
נכון.
אז יש עניין של פספס את הזמן. גם אתה יכול לתקן, לעשות נגיד תשלומים לקורבנות, כמו שאנחנו מוצאים... בחודש סיוון כדוגמה, או תשלומים לתפילות, אבל זה לא זה.
אז באמת אתה מזכיר לי כרגע שיש רב חיים מוולוז'ין, בספר הנפלא שלו נפש החיים. הוא כותב על זמני תפילה. הרי למה יש לנו זמנים לתפילה? הרי זה הדבר הכי משונה. אדם צריך להתפלל, כשהוא מרגיש שהוא יכול. עכשיו, יכול להיות שצריך להתפלל פעם ביום. אז בתוך 24 שעות יהיה לך פעם אחת שאתה קצת יותר מרוכז, אתה יכול להתפלל. אבל נפש החיים כותב, על פי תורת הסוד, שבגלל שתפילה זה חיי שעה, הרי מה אתה מתפלל בתפילה? אתה מתפלל על פרנסה, על סליחה, על רפואה, על גאולה, הכל זה בסופו של דבר באיזשהו אופן חיי שעה. כותב נפש החיים, לאותם חיי שעה יש שעה להתפלל. ולכן כשאתה מתפלל אחרי זמן התפילה, אתה כבר לא משפיע כמו שיכולת להשפיע לפני. זה שווה, תתפלל. אבל זה לא אותו דבר. לכן זמני התפילה הם כל כך מדויקים. אתה מכניס שבת. מתי אתה מכניס שבת? מה זה משנה? בטח שזה משנה. שבת נכנסת גם למעלה וגם למטה, בזמן מסוים. יש לזה השפעה והשלכה. ולכן ההקפדה על הזמנים, אתה יודע שלפעמים כל כך מלחיצים אותנו, יום שישי, אני לא יודע איך זה נראה אצלך, אבל יום שישי הרבה פעמים הוא יום לחוץ, כי צריך להכניס בזמן שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אגב, לכן כל המפרשים מסבירים על אברהם, אבינו שבא בימים. הוא ניצל את הימים שלו, הוא הבין את משמעות הזמן.
השפת אמת.
וניצל אותה, נכון, השפת אמת, שכל כך, כל כך אהוב, בגלל שהוא מדבר על כך שאתה יכול לחיות אולי מעט שנים, אתה יודע, ב... תמיד אנחנו מזכירים במלחמה האחרונה, רואים אנשים צעירים שאתה קורות חיים, ואתה אומר, לא יכול להיות שהם חיו רק 24 שנים. לא יכול להיות שזה מה שהם הספיקו לעשות. אתה יודע, הדוגמאות שאנחנו אומרים, הארי הקדוש, נפטר בגיל צעיר, ואנחנו יודעים כמה אנשים האלה הספיקו. אורך החיים לא בהכרח מראה על ניצול החיים. אנחנו מקווים ומתפללים, בעזרת השם, שהדברים האלה ילכו ביחד. אריכות ימים עם ניצול הזמן שלנו.
תראה, יש מילה שאנחנו קוראים לה הזדמנות. ההזדמנות, הזמן נמצא שם. צריך לתפוס את הזמן במקום הנכון כדי באמת להצליח.
וככה חז"ל מסבירים את קביעת עיתים לתורה. חז"ל מסבירים שלקבוע עיתים, אז שוב זמן, נכון? צריך לקבוע עת. חז"ל מסבירים שלקבוע בעברית זה גם לשון גזל.
יפה.
אותי קבעתם, נאום השם. מה זה אותי קבעתם? המעשר והתומה. אתם לא נותנים לי, אז אתם גוזלים אותי, כך אומר השם. מסבירים המפרשים שלקבוע עיתים לתורה, פירושו לראות את הזמן שלך, לגזול ממנו זמן עבור לימוד התורה. וזה נקרא, זה נקרא לנצל את הזמן, כי אנחנו יודעים יפה מאוד שאף פעם אין לנו זמן, ואף פעם לא יהיה לנו זמן. אם לא תגזול מזה ללימוד התורה שלך, תמצא את עצמך בסוף ללא לימוד תורה.
הרב מתניה ידיד, תודה רבה לך.
תודה.
כאן ידידיה תנעמי, אנחנו נשוב ולהיפגש בחברותה הבאה, וניתן להאזין לתוכנית הזאת בשאר יישומי ההסקטים.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.